טוב, שלום לכולם, שלום וברכה, וכאמור אני חסדאי, שגר בפתח תקווה, מלמד בישיבת עתניאל. ומבחינתי כל תירוץ טוב להגיע לצפת, בטח בערב ההילולה של אריזל הקדוש, זה, איך אומרים, אם יש למעלה מזה, בעזרת השם. אני אמשיך את הדברים של פרופסור קלרמן, שבאמת אפשר להתייחס לאריזל הקדוש בכל מיני שכבות. ניתן ככה ממתק קטן, שאומרים לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, אז תספרו כמה אותיות זה לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, אני אחסוך לכם, זה 26 אותיות. והמחלוקת, האם אומרים לך דודי לקראת קלה פעם אחת או פעמיים, יש מחלוקת אם מכוונים הוויה, שזה י' כ' ו' כ-26, או מכוונים פעמיים, כנגד שם בן, שזה פעמיים גם מבחינה הנקבית, אבל אידך פירוש ההוא. אז יש לנו כל מיני רבדים, ואני חושב שהיום מה שננסה ב... אני לא רוצה לקרוא לזה הרצאה, כי אני לא דוקטור. בלימוד המשותף שלנו, מקווה שלכולם יש דפי מקורות, זה באמת להתייחס לרבדים השונים בתורת האריזל, ומה אנחנו עושים עם זה. התורה היא ארוכה ורחבה, ממש אינסופית. כולנו, כל אחד מאיתנו יכול לשבת 120 שנה רק על התלמוד, רק על סדר אחד מהתלמוד. או רק על שולחן ערוך, וגם זה רק על אורח חיים, ו-120 שנה לא יספיקו. פשוט לא יספיקו. כל מי שבילה בישיבה יותר מחודש-חודשיים מבין שזה לא יספיק. ואנחנו לא כולנו זוכים להגיע ל-120, אז מה פתאום עכשיו? אז להקדיש את מרצנו וזמננו לתורת האריזל הקדוש, ותורת האריזל הקדוש צריכה מרץ וצריכה זמן. זה לא דברים פשוטים, זה דברים שצריך לתת להם את הדעת. ובכל זאת, מה זה תורת הקבלה, ובפרט, הרי אריזל הוא לא ראשון המקובלים. האם גם אברהם אבינו היה מקובל או לא, זה נושא להרצאה אחרת. הרמב״ם עסק בקבלה או לא, אולי תזמינו אותי בכף בטבת ונעסוק בדברים הללו. בכל מקרה, מה זה תורת הקבלה של קבלת האריזל? שוודאי וודאי, גם אם מישהו לא מסכים עם האריזל, ואני לא מכיר הרבה כאלה, יש כאלה ששואלים את הקבלה בכלל, אבל אין אחד שעוסק בקבלה ויכול להתעלם מקבלת האריזל. יכול להגיד שהוא לא מסכים, שהוא הולך עם הרמ"ק, שהוא הולך עם רבי אברהם אבולעפיה, שהוא הולך עם קבלת הראשונים, הכל טוב ויפה, כולם קדושים, כולם אוהבים, כולם ברורים, ודאי וגם גיבורים ועושים באהבה וביראה רצון קונם, אבל אף אחד לא יכול להתעלם מקבלת האריזל, וזה הרבה יותר נרחב מאשר רק סדר התפילות. עוד מעט נראה שזה ממש משפיע על כל מרחבי החיים שלנו. כמובן שבמסגרת הזמן המצומצמת שלי לא אוכל להתייחס לכל הפרטים ולכל הדברים, אבל אני כן רוצה להתעכב איתכם על כמה נקודות יסוד משמעותיות מאוד מבחינת עצם הגישה, כפי שכתוב בכותרת המוסתרת, אבל כתוב לכם הדף המקורות שלפניכם, למה ואיך צריך ללמוד, או למה ואיך לומדים את קבלת האריזל הקדוש. ואני מקווה שיתבר לנו למה ללמוד, ולא פחות חשוב, איך ללמוד. אני כבר נשתכנע שצריך ללמוד, אז לפחות גם נקבל כמה כלים איך ללמוד. ונתחיל עם השאלה הראשונה. כמובן, אני לא רוצה להתמקד רק בלמה ללמוד ואיך ללמוד, אלא בעיקר איך לחיות. מה שנקרא, זה מאוד קל לדבר על, אבל לחיות את, זה כבר משהו יפה. אני תמיד שומע חתנים טריים בשבע ברכות, מדברים כל מיני דרשות על זוגיות וכו', ואני אומר, בסדר. זה מאוד קל לדבר על זה, הלוואי שזה יימשך. אבל איך לחיות את זה? פה כבר צריך כלים, צריך שייתא דשמיא, צריך יסודות. אז נתחיל עם השאלה הראשונה, למה ללמוד את קבלת האריזל הקדוש? בדרך כלל אני אומר לפות את זה על הציבור, אינני יודע מי הציבור ומה הרקע שלו, אז במחילה אני פשוט אני אענה, בסדר? אבל אם מישהו שאלה, אפשר חופשי לשאול, אין צורך ל...
אפשר שאלה?
כן.
מה זה בכלל קבלה באופן כללי?
מה זה בכלל קבלה? שאלה מעולה. חוששני שאם אני אתחיל לענות, אז אני לא אספיק לשיעור ב-8 בשוהם, אבל על הדרך. בסדר? אני חושב שהשאלה הראשונה של למה ללמוד קבלת האריזל, היא תענה גם על השאלה של תורת הקבלה. הוא שאמרתי שבסופו של דבר כל מי שעוסק בקבלה לא יכול להתעלם מקבלת האריזל. תורת האריזל באה לענות על שאלה אחת ויחידה. עכשיו, מי שמונח בסוגיות, תגיד רגע, מה זאת אומרת? יש לנו עץ חיים, ויש לנו שער הגלגולים, ויש לנו שער רוח הקודש, ויש שער הכוונות, ויש פירושים לזוהר. מה זאת אומרת? מה זה שאלה אחת? עכשיו, יתרה מזאת, זה לא שאלה שאריזל המציא אותה. רבים לפניו בתקופת הראשונים וגם רבים אחריו עסקו באותה שאלה שלעניות דעתי, שוב פעם דעתי ענייה, לא חייבים לקבל אותה, אף על פי שאני חושב שאני צודק, היא השאלה שבעיניי היא עומדת בבסיס כל תורת האריזל, ובאופן רחב יותר בבסיס כל תורת הקבלה. והשאלה הזאת היא שאלה מאוד פשוטה ועמוקה, ומה שתזכרו מכל הלימוד המשותף שם, זה רק את השאלה, גם אם לא תקבלו תשובה, אז היה שווה את הדמי נסיעה, אשרינו מה טוב חלקנו. והשאלה אחרי כל הבילדאפ של המתח, השאלה היא מאוד פשוטה, השאלה היא איך יש קשר בין האין סוף לבין הסוף. זהו, זה כל מה שהאריז"ל עוסק, ובעומק בהקשר רחב יותר, גם כל תורת הקבלה. היא באה ללמד אותנו, והאריז"ל זה העניין שלו, איך יש קשר בין האין סוף, אין סוף זה הכינוי הקבלי לקדוש ברוך הוא. כלומר, איך יש קשר בין הקדוש ברוך הוא, שהוא אין סופי והוא בלתי מוגבל, לבין הבריאה, אנחנו נבראים, שאנחנו, הזכרתי 120, אנחנו מוגבלים, אנחנו סופיים. ושמרכיבים את המשקפיים הללו, ושאנחנו באים עכשיו לעסוק בזה, לא משנה עכשיו, אני אזכור במשך את הכתבים, אם אנחנו עוסקים עכשיו בסוגיה עמוקה בעץ חיים, או עוסקים בייחודים משה הרוח הקודש, או עוסקים בכוונות של ארבעת המינים ונענויי הלולב בסוכה, צריך להיות לנו ברקע השאלה אחת ויחידה, איך יש קשר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו? בין הבורא? לבין הבריאה. זה בעומק, בתמצית של התמצית, כל עניין תורת הקבלה, על אחת כמה וכמה קבלת האריז"ל. אני אומר, הוא לא הראשון ששאל את השאלה הזו. הוא גם לא האחרון, והרבה נתנו תשובות לפניו. וגם הרמב״ם עוסק בזה, אין בספר המדע, אין במורה נבוכים, ובהקדמות כמובן, בפירוש המשנה. אבל אני חושב שהתשובה של האריז"ל בסופו של דבר, היא התשובה השלמה ביותר, המקיפה, המלאה ביותר. וגם הפשוטה וגם המורכבת, וזה לא סותר אחד את השני. פועל יוצא מזה כמובן, אז אם אני מבין איך יש קשר בין הסוף לבין האין סוף, אז איפה הפועל, איפה זה בא לידי ביטוי? בתורה, במצוות, ופרופסור קולרמן דיבר פה על הנוסח התפילה למשל, כחלון אחד שנפתח בעקבות זה. באופן כללי, כל מי שמוטרד מהשאלה הזו, איך יש קשר בין האין סוף לבין הסוף, יש לו שייכות לתורת האריז"ל. אני אומר שייכות, מה זה אומר שייכות? האם זה אומר שאתחיל עכשיו לקחת סידור הרשש ולכוון? האם זה אומר שתבול במקווה כל יום? האם זה אומר שעשה ייחודים ועליות נשמה? אני לא אומר את זה. אבל באופן כללי, כל מי שמוטרד מהשאלת הקשר בין הבורא לנברא, יש לו שייכות, יש לו זיקה, הוא ימצא עניין בקבלת האריז"ל, שאלה באיזה סנסורים, באיזה מתווכים וכו'. אבל בואו נצלול פנינה למקורות. אולי אפשר בניהו להעביר לדף מקוד אחד שיהיה לי גם ככה, שנגיד לכם המספרים בצד ימין, זה בעצם מספורי השורות בקביצות של 5, אז אם אתם רואים, אנחנו בשורה 4. מקור א', כבוד קדושת האדמו"ר מקומרנה, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל סופרין מקומרנה, נפטר ב-1874, י' בייר תפרש למדלד, בגליציה, שעה וחצי נסיעה מערבה מלבוב. היום כולם יודעים איפה זה לבוב, זה בכותרות, נכון? בחלק המערבי של אוקראינה, סמוך לפולין, אזור גליציה. חסידות קומרנה היא חסידות מאוד מיוחדת, תראו שיש פה הרבה מקורות מהכתבים שלו, אז אני רק אפתח סוגריים, אני לא ארצה על כל אחד מהדמויות ההוד שנמצאות פה במגוון בדפי המקורות, אבל חסידות קומרנה הם נחשבים המקובלים של החסידות. כל תורת החסידות מושתת על קבלת האריז"ל, נדבר על זה בהמשך, על הבעל שם טוב הקדוש, אבל בפרט קומרנה ששם לו מטרה לחבר ולאחד בין קבלת האריז"ל לבין תורת הבעל שם טוב הקדוש. הוא מביא ממש פסקאות מהארי, פסקאות מהבעל שם טוב ומחבר ביניהם, ולכן זה מאוד חשוב לעסוק כדי להבין חסידות בקומרנה, וכדי להבין את האריז"ל גם חשוב לעסוק בקומרנה. הבעיה ששפתו היא בדרך כלל קבלית, והיה לו ענווה יתרה שהוא חשב שכולם יודעים את האריז"ל ואת הזוהר כמוהו בעל פה, ולכן הכתבים קצת מורכבים. אז לדוגמה פה הבאתי מהפירוש נוצר חסד, זה פירוש למסכת אבות, בשפה שווה לכל נפש, ומי שהשפה לא שווה לו, יש הוצאה חדשה שפותחת ומבארת גם את הגימטריות וכולי. אז נקרא כמה פסקאות מדברי הקומרנר הקדוש. נוצר חסד על מסכת אבות פרק ד' משנה כף. יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין, רזין סודות של מרן הארי וספר הזוהר, אשר הם חיינו, ולו עמי שומע לי בעקבות משיכה, אשר הרע והאמינות גובר, אני מזכיר, הוא כותב את זה, זה בשנות ה-50, תפרש י"א, 1851 של המאה ה-19, לפני 170 שנה, 171 שנים. היו שוקדים כל ימיהם על ספר הזוהר והתיקונים, כתבי מרן הארי, בלול עם חסידות הכתבת מרן הבעל שם טוב זצ"ל וכולי וכולי. אני מדלג לשורה 14, הקטע המודגש, כי עיקר לימוד של רזין דאורייתא, סודות התורה, הוא לא להשיג חוכמה או מהות חלילה, כדי להגיד שאני מקובל, שאני רואה, רוח הקודש וכולי, אלא להמשיך על עצמו מתיקות, ידידות, עריבות, נעימות, מתוק האור של רזין דאורייתא, סודות התורה, תאמורו כי טוב השם, ולא להתחכם, אלא להיות כעין, אפר ואפר, נדוש בעקב ורוב שמחה ואור וחיות של המצוות והתורה. אני מדלג לשורה 28, הקטע מודגש, לו עמי שומע לי בדור הרע הזה, שהאמינות גובר, מה נגיד בדורנו? כן, רק אז התחילה תקופת החילון, שנות ה-50 של המאה ה-19. היו לומדים עם תינוק בן 9 שנים, כיתה ג', ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם, והיה עירת חטאו קודמת לחוכמתו והתקיים. את הקטע הזה זכיתי להראות למורי ורבי המקובל, הרב ירם ברז'יל, זכר צדיק קדוש לברכה, שהיה ממשיך דרכו של הבבא סאלי בנתיבות, וזכיתי להידבק בתורה נער צעיר. הוא שמח כמוצא שלל רב על הפסקה הזו, ואמר לי שבדור שלנו, אם היו מכניסים טניה וליקוטי מוהר"ן, ספרי היסוד של החסידות, הוא אומר לכל הישיבות התיכוניות והישיבות הליטאיות, הוא אומר, בחנון הנה בסוד עשה לי ככה, 0% נשירה. הוא אומר, הבעיה שעוסקים בעיקר בגמרא, ולא עוסקים, הוא אומר, אי אפשר היום לעסוק בזוהר ותיקונים, צריך לעסוק קודם כל בחסידות, ואז 0% נשירה. ככה אמר לי מורי ורבי. ובואו נראה את הדברים במקור ב' של רבי משולם פייבי שלוי משברז', בעל יושר דברי אמת, גם ספר פחות מוכר בחסידות, אבל מאוד יסודי, זה 3 מכתבים מאוד ארוכים שהוא כותב לגיסו על מהי תורת החסידות. הוא למד קצת אצל המגיד ממזריץ' ובעיקר אצל המגיד מזלוצ'וב, כלומר הוא דור שלישי לחסידות. והוא כותב, אחד מתלמידיו וחברותותיו, תלמיד חבר, את רבי דוד שלמה אייבשיט מסורוקה, שקבור פה בצפת, בעל ערבי נחל ולבושי שרד על השולחן ארוך. והוא כותב במקור ב', ובאמת רבים מבני עמנו המדומים בעיניהם ובעיני עולם חכמים גדולים בתורה, בנגלה ובנסתר, ומדומים בעירה בכל הדברים, וסוברים שבאו לקצה התורה ועירה, אבל באמת עדיין לא זכרו אפילו לידיעה קטנה מתורת אלינו וכו'. אני מדלג לקטע המודגש, שורה 41, כי הם לומדים רק חיצוניות התורה, דיינו לא שאין במחשבתם להידבק בשם יתברך, דיינו שאין במחשבתם להידבק בשם יתברך, ולהיות מרכבה לו ולראה ממנו לעבור אותו על ידי התורה, כי הם אינם, אני קורא כתקלים המודרשים, כי הם אינם יודעים כלל מה זה דבקות השם יתברך ומה זה אהבה ואירה, כי הם סברים שזה בעצמו הלימוד שלומדים הוא הדבקות והיא אהבה ואירה. דילגתי לשורה 50, וזה אין האדם קונה מדבר רק עם על ידי התורה לשמה וכולי וכולי. מה שנקרא מזלזלים בתפילה, דילגתי לשורה 64 בטור השמאלי, צריכה לדלג לשורה 68, אבל אם כוונתו שחושק לדבק בשם יתברך להיות מרכבה לו, ואין לזה דרך כי אם על ידי התורה והמצוות, אזי הן על ידי תורה נגלית, הן על ידי התורה הנסתרת, ידבק את עצמו, רק שעל ידי הנסתרת, תורת הקבלה, יזכה לדבקות נפלאה יותר. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, שבסופו של דבר תורת הקבלה, תורת האריזל אמורה להביא אותי למצב של דבקות. דבקות זה התקשרות בלתי אמצעית, שהיא לא רק ברמה הגופנית, אלא ברמה הנשמתית הפנימית, אבל זה לא רמה אידאית, זה גם משהו שמורגש. אני, את חטאי אני מזכיר היום, היה לי משיכה לפנימיות התורה בגיל יחסית צעיר, וכשהייתי בשיעור א', שזה בערך בגיל 19, שנה ראשונה אחרי התיכון, וישיבת הסדר בעתניאל, הגעתי הביתה, וישיבת עתניאל כן לומדים חסידות ופנימיות בצורה מודרכת ומוכוונת, ברוך השם, ולמדתי בשבת אחר הצהריים במוצ"ש ספר של הרב אשלג, בעל הסולם, כן, שהוציא פירוש על הזוהר וכולי, ואימי שמזכה וחיה, אימא לה יקרה, ראתה אותי לומד ספר קבלה, היא הבינה שספר קבלה מאוד, מאוד מאוד נבהלה מזה, והיא אמרה לאבא שלי, שיש לו זקן, לבן, אבל גם אבא שלי, היא אמרה לו, ראיתי אותו לומד ספר קבלה, אני מפחדת מזה, אני סומכת עליו, אבל תטפל בזה. עכשיו, אבא שלי, שמזכהו וחייהו, הוא לא בבית מדרש של מקובלים, הוא תלמיד של רב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה בארצות הברית, אבל יש לו חבר שהוא באמת מקובל אמיתי, בירושלים, הרב משה, הרב משה ארמוני, מי שמכיר, מקובל גדול בירושלים. אז הוא אמר לו, אמא, תרים טלפון, אז תרים טלפון לחבר שלו, הרב משה, הבן שלי, קבלה, עדיף שיהיה איתך. הוא אומר לו, אתה רוצה ללמוד קבלה? הרמתי לו טלפון, תבוא, תלמד איתי. הייתי בן 19, והתחלתי ללמוד איתו. והוא לא רואה בעיניים, השיח נפתיע, תבוא, תצטרף לכולל. אז כשהייתי חוזר לשבת מהישיבה, הייתי ראשון בבוקר, נוסע לירושלים, ולומד איתם, ואני זוכר ממש שלפני 19 שנים וחצי זה היה, ונכנסתי שיעור ראשון בכולל, הם למדו ספר שנקרא כרם שלמה חלק ג'. כרם שלמה זה פירוש מעמיק מאוד של רבי סלמן אליהו, אביו של הרב מרדכי אליהו, סבא של הרב שמואל אליהו, אמר הדעת רע, שזה ביאורים עמוקים על ספר היסוד עץ חיים, שנעסוק בו בהמשך בקבלת האריזה. והם יושבים שעה וחצי, חבורה קטנה של מקובלים, יותר קטנה ממה שיש פה, כולם מזקנים לבנים, ומדברים בשפה ארמית. כאילו הם קוראים קטעים, מעזוב, אני לא מבין מילה בארמית, הייתי רק תלמיד שיעור א' בישיבה, וכל מה דיברו על י"ג תיקוני דיקנה ודיקנה ודיקנה, ואני אפילו לא ידעתי שדיקנה בארמית זה זקן. היום אני יודע מה המשמעות של קצת של י"ג, אבל אז לא ידעתי. שעה וחצי ישבתי עם אבי מורי, ואנחנו יושבים, מדברים על הדיקנה ככה והדיקנה ככה, ואחרי שבועיים הוא אמר לי, אתה רוצה לבוא שוב? אמרנו, בטח, בטח, תגיד מתי ואני בא. ואז אבא שלי אומר לי, אבל תגיד לי, אתה הבנת משהו בשיעור? אמרתי לו, אבא, לא הבנתי מילה וחצי מילה. מה שזוכר, זה החל לג' עמוד קוף פי ה', נוכל קפה, ככה, קוף פי ה'. אמרתי לו, אבא, לא הבנתי מילה, אבל מה אני אגיד לך, בשבועיים האחרונים, שאני מברך שהכל נהיה בדברו, מאז השיעור הזה, אני מרגיש שהכל נהיה בדברו. ושאני מברך אחרי השירותים, אשר יצר את האדם בחוכמה, אז אני לא מבין, אבל אני מרגיש, אז אני לא יכול להתנתק מזה. וזה בדיוק הנקודה הפנימית, שהשאלה הראשונה של למה, כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. תראו במקור ג', כל שוש במדמור מקומרנה, נתיב מצוותיך, זה ההקדמה שלו לפירוש של התורה היכל הברכה. כל ספר הזוהר בכתבי הארי הוא מפתח לקיים מצוות ידיעות אלוהות באמונה. כל תורת האריזל, זה בא ללמד אותנו, זה כבר צריך לרדת יותר למטה, כן, יש לנו דפי מקורות. כל תורת האריזל, וכן כותב הרמח"ל, רבי משה חיים מוצאטו, אני פשוט, זה קצת מורכב לי להיות פה גם עם הזה וגם עם הזה. אני אומר, גם כותב רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, כותב בספרו כלך פטרי חוכמה, כלך ראשי תיבות, גימטריה 138 פסקאות שעוסקים במבואות לתורת הפנימיות. רבי משה חיים לוצאטו מוכר כבעל מסילת ישרים, ספר שהוא מוסר, אבל רבי משה חיים לוצאטו היה מקובל אלוקי, שמיררו את חייו וגם נושא לכנס בפני עצמו, ובסוף הוא כתב את מסילת ישרים, אבל גם מסילת ישרים זה ספר מאוד מאוד פנימי ועמוק. כמה פרקים יש במסילת ישרים, מי זוכר? יש כ"ו פרקים, אוקיי? לא בכדי, כ"ו כגימטריה, כמינה גימטריה י' כ"ו כשם הוויה, אבל זה נושא להרצאה אחרת. כותב הרמח"ל בפתח הראשון, תחילת הספר של הקלח, יסוד האמונה ועיקר החוכמה הוא ייחודו העליון יתברך שמו. לפיכך זה מה שצריך לבאר ראשונה, וזה כי כל חוכמת האמת אינה אלא חוכמה מראה אמיתת האמונה. כל תורת האריזל, כל תורת האמת, עוד נקרא קבלת האריזל, תורת האמת, תורת החן, חן השתבות חוכמת הנסתר, כל כולה עניינה ללמד אותנו אמונה. בפשטות. המקורות פה יותר נרחבים, מי שירצה ללמד בבית. הייתה לי, פעם האחרונה שפגשתי את הרב בנייה, אני לא יודע אם הרב בנייה הוא זוכר, אני בטוח שהוא לא שוכח, אבל לא בגללי, זה בחתונה של תלמיד של הרב בנייה, שהתחתן עם אחותי הגדולה. חתנת בבנייני האומה, הרב בנייה הוא סידך פה בקידושים, ומורנו חכם ישוע בן שושן, אולי עכשיו הרב בנייה הוא נזכר, נכון? זה היה קשה לשכוח, הוא היה מקובל מיוחד ביותר, זכר צדיק לברכה, נפטר לצערנו לפני כ-4 שנים, בכ"ז באלול, לפני 4 שנים עוד מעט, והוא קובל בברכה ראשונה ושנייה, נכון? הרב בנייה, אתה רוצה לספר מה היה שם? ואני אסביר, שתי ברכות ראשונות, כן, בורא פרי הגפן כולה, לא, זה, וזה לקח 11 דקות ו-50 שניות, בדקנו בסרט החתונה, אוקיי? שתי ברכות, 11 דקות ו-50 שניות, אני לא יודע אם גם אתה התלכלכת מהיין שנשפך מרוב הרעידות של הרב, היינו תחת אותה חופה, נכון? וחכם ישוע שהיה מקובל מאוד מאוד מיוחד, אדם אוהב ישראל, אוהב אדם, גיבור ישראל, היה סגן אלוף במילואים, נפצע קשה במלחמת יום הכיפורים, ו... היה לי קשר איתו, קשר לא רע בכלל איתו, ברוך השם. ואני אספר לכם איך הוא הגיע לפנימיות התורה. הוא התחיל ללמוד, הרי כבר שהוא התגייס לצבא, הוא כבר עסק בקבלה, והוא עוד היה רווק. והוא סיפר לי כמה פרטים, את השאר השלמתי עם הבן שלו אחרי פטירתו. אבל מעשה שהיה כך באמת היה. חכם ישוע היה צדיק גדול, אבל היה ילד תופף. הוא סיים את הבית ספר יסודי, כל שנה בית ספר אחר. ולא בגלל שהוא עבר מכיתת מכוננים לכיתת מכוננים, פשוט כל שנה המועצה הפדגוגית החליטה שהוא מופרע מדי, וככה הוא סיים 6 שנים בית ספר, ב6 בתי ספר שונים, אוקיי? כיתה ז' הוא כבר לא בילה בבית ספר, אוקיי? הוא יצא לרחוב, אז איך אדם שיוצא לרחוב בגיל 13 מגיע להיות מקובל? אז ברוך השם, במקום להסתובב עם האחר פרחי, הוא החליט להציק אנשים סבלניים, במקרה בית דין של המוגרבים, החכמי המערב מהרם צובה, ובעיקר המרוקאים, צפון אפריקה שהיו בירושלים. הדיין הצעיר שם היה חכם רבי עובדיה יוסף. אבל ראש הבית דין היה רבי דוד צנניאדו. וחכם יש החליט להציק לו. כל פעם יוצא, תגיד לי, הרב, אם שכחתי יעלה ויבוא בראש חודש, מה עושים? ואיפה אלוקים נמצא? ואגב, הציק לו בשאלות, היום נקרא שוט אס-אמס. בשאלות קטנות ולא רציניות, בטח לא לדיין, שהוא גדול הדיינים בירושלים. ואחרי חצי שנה של הצקות, הוא היה בן 13 וחצי, אמר לו רבי דוד צנניאדו, אומר לו, ישוע, איך אמר, ישוע, אם אתה רציני, אני אקנה לך ספר מתנה, ובספר הזה יהיו תשובות לכל השאלות שלך. אבל בתנאי שאתה רציני, אתה לומד את הספר הזה. איזה ספר אתה חושב שמדובר? יש רעיון? אז זה לא היה מסילת ישרים. הוא קנה לו אוצרות חיים. אוצרות חיים זה אחד מספרי היסוד של קבלת האריזל, שבדרך כלל מי שרוצה לקראת ספרת האריזל, נכנס דרך הספר הזה, נדבר לעבוד מעט בהמשך. ספר עמוק מאוד, קשה מאוד, אז עוד לא הפירושים כמו שיש היום. וחכם משועה לקח את זה כפרויקט. וישב כל הזמן, הנה יש שם אוצרות, הנה אפשר לראות, זה עם הפירוש, מתוק מדבש. כן, זה חלק א', כמדומני, נכון? אבל אז היה ספר דק וקטן יותר, ועם הרבה הרבה ראשי תיבות, וכל יום חכם ישוע רץ, הרב, מה זה ראשי תיבות פה? מה זה א' וו א', מה זה אבא ואמא, מה זה ישסות, מה זה רדלה, מה זה, כל מיני מושגים שלא נעסוק בהם כרגע. הוא אומר לו, טוב, הבנתי, אז עכשיו תוכיח רצינות, אתה רוצה, אם אתך בחברותה, אבל כל יום תבוא להעיר אותי בשתיים לפעת בוקר, ועד ותיק, הנה עד 5:30 נלמד, אבל בתנאי שאתה לא מגלה לאף אחד. וככה חם ישועה, ב-13:30, הלך לשאול מוקדם, כל לילה, 2, מעיר את רבי דוד צנניאדו, ולומד עם גדול הדיינים בחברותה, עד 5:15 בבוקר, ואז מקווה והולכים לוותיקין, עד שאבא שלו גילה את זה, כעבור 4 שנים, רק כבר בגיל 17, וסגר את החברותה. הוא אומר, אבל אז כבר לא הייתי צריך ללמוד איתו, אז כבר הסתדרתי לבד, ככה אמר לך חם ישועה. וזה אומר, נותן לו ספר של קבלת האריזל, ספר שהוא מאוד קשה, הוא לא פשוט, שיפתור לו את כל הבעיות, וצמח לנו מזה יהודי גדול ביותר. מרן הרב קוק זצ"ל, שהיה לא רק מרא דאתרא של ארץ ישראל, היה גם מקובל גדול, תלמיד וחבר של בעל הלשם, הסבא של הרב אליושיב, שבא משפחת מקובלים, והרב קוק כותב שבמהלך הדורות, ככל שהדורות עוברים, בעצם תורת הסוד נהיית יותר ויותר נגלית, כלומר פחות סודית, יותר ויותר עוסקים בה. סיפר לי חכם רבי מרדכי עטיה, השם יזכה וחיוך, ראש ישיבת המקובלים, החיים והשלום בירושלים, משפחה של מקובלים לאורך הדורות, אומר שהם הדפיסו את עץ חיים בשנת 72, הדפיסו 2,000 עותקים. אומר, ועד 2010, כלומר עד לפני 12 שנים, הם לא הצליחו למכור את 2,000 עותקים הללו. אוקיי? אומר, אנחנו מדפיסים השנה, כל שנה מחדש, 3,000 עותקים, וזה נגמר בשנה. אוקיי? כלומר, ככל שהדורות מתקדמים והשנים חולפות, יש יותר, אני לא יודע אם הרב בניהו התעשה פה כנס על משנת האריזל, לפני 20 שנה, אני לא יודע אם היו באים. אני יודע שלפני 40 שנה אולי היו תוקפים אותך, רגע, טוב, אתה בן 40, אבל לפני 30 שנה לא היית בן 40, נכון? אוקיי, אני עדיין לא בן 40, אז בכלל אני צריך לרדת עכשיו. אבל אומר הרב קוק, ככל שהדורות מתקדמים, אז הדור נהיה יותר מורכב, עד כדי כך שאי אפשר להסביר וללמד הרצאות פשוטות ביסודות האמונה שלא על פי פנימיות. תראו מקור ה', אנחנו בשורה 106, אורות הקודש חלק א', כן, ההתחלה של אורות הקודש, והאמיתיות האלוהיות שבחותם האמת העליונה, הולכות הן ונעשות לדברים שהם שווים לכל נפש. עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינונים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי עליון, שהם עומדים ברומו של עולם. אז מבחינתי, למה ללמוד פנימיות התורה, שזה שם בעיניי יותר מדויק מתורת הקבלה, כי זה בעצם ללמוד אמונה. מבחינתי, לעסוק בפנימיות התורה זה לעסוק בתקשורת, כך שלמען האמת, הכנס הזה התכנות מורגן לא על ידי בית המדרש, אלא על ידי החוג לתקשורת. זה ככה, בעיניי, זה מה שהיה צריך להיות. ופועל יוצא בעצם מהקשר בין הבורא לבין הנברא, זה למשל כוונות התפילה, כוונות המצוות של האריזל. אפשר לראות במקור וב, שורה 112, נקרא את הכתבים המודגשים. אף על פי שבילדותי למדתי קצת כוונות, אבל איני מכוון בהם כלל, כי עיקר הכוונה היא שבירת הלב. ואהבה ואירה ותמימות וניצוח. ואם היינו זוכים לזה, בנקל היינו יכולים לכוון כל כוונות האריזל. דילגתי ל-134. אבל עם כל זה טוב מאוד ללמוד הכוונות של כל התפילות, שעל ידי זה תתעורר הנפש כשתדע עד היכן הדברים מגיעים, שהם מתקנים תיקון גדול מאוד למעלה, נורא מאוד, אזי על ידי זה יבוא התעוררות גדול. הנה, הנה, שלחתי, בסדר? התעוררות גדול מאוד וכולי. אז איך צריכה להיות הגישה שלנו כשאנחנו באים לעסוק בפנימיות התורה? תראו במקור זין, רבי יוסף מאיר וייס מספינקה, יש לי חיבה יתרה אליו, הוא נפטר בוו ביאב תפריש סמכת 1909 בספינקה, שזה גם באזור גליציה, אבל עצמותיו הועלו לעיר הקודש פתח תקווה. שם אני מתגורר, ושאני צריך תפילות על חולים או דברים כאלה, 10 דקות נסיעה בית עלמין סגולה, ושם אפשר להתפלל, תלמיד אדמור מקומרנה, וזכינו בדורנו, שיש לנו צדיק גדול שקבור בעיר הקודש, פתח תקווה, עם סגולה, לא סתם. כותב האמרי, יוסף מר, רבי יוסף מר מספין קבל אמרי יוסף, מי שפרסם את דבריו זה בעיקר בעל הסולם, שבהקדמות שלו מביא את הציטוט הזה, אבל פה לקחתי מאמרי יוסף, זה ממש עמוד א', זה דף א', עמוד ב' בהקדמה. כבוד אלוקים מסתיר דבר, וכבוד מלאכים חקור דבר, כך כותב בעצם החכם מכל אדם במשלי. הוא אומר ככה בשם רבי חיים מצאנז, אם מטרתך בלימוד חוכמת האמת היא לדעת כמה עולמות וספירות יש, מהו אדם קדמון, ואיך משתלשלים העולמות, לדעת את גודל כבוד אלוקים, אז הסתר דבר. זה לא בשבילך, אל תעסוק בזה. אבל אם מטרתך ללמוד כדי לדעת איך להמליך אותו עליך, לעובדו בכוונה ראויה ולקדש עצמך, להיות מרכבה לקדושה, אם רצונך בכבוד מלאכים, אז אדרבה, חקור דבר. סבי מורי היה רב בארצות הברית, גם סבא שלך יוטה, לא רק שלי, אוקיי? והוא היה תלמיד מובהק של הרב פרופסור, אברהם ישוע השל, אולי שמעתם עליו, הוגה דעות, חשוב מאוד בארצות הברית, שלימד אותו בבית מדרש לרבנים בניו יורק. ואחד הסיפורים האהובים עליי, פרופסור אשל, זה שהוא היה נכנס לקורס סטודנטים לרבנות בארצות הברית, לא פריירים. שיעור ראשון ושואל אותם, רבויסי, רבותיי, מה מברכים על הגווניה? וכל הסטודנטים שישר רוצים להרשים את הרב, אומרים, אני, מה? לא, בורא פרי אדמה. זה אומר להם, רונג, תשובה לא נכונה. טוב, מוזר. טוב, שאלה הבאה, אולי אתם שם תדעו מאחורה. כן, מי יודע מה מברכים על בורקס? אני כבוד הרב, בורא מיני מזונות. הוא אומר להם, רונג, תשובה לא נכונה. אמרו, כבוד הרב, מה זאת אומרת? הוא אומר להם, על הגווניה מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. על בורקס מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. זה העיקר, אם זה מזונות, או בורא פרי אדמה, או משנה הבריאות. זה לא רלב, זה אחר כך, זה בקטנה, אבל העיקר זה כבוד מלאכים. העיקר זה שכל פעם שאני אוכל עגבנייה, או שבורקס, או שותה שוקו, למי ששותה שוקו, העיקר זה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. כלומר, העיקר זה תחושת הנוכח של מלך העולם. יש לי חבר יקר, שהוא ברסלבר, אבל הוא ברסלבר סמוי. כלומר, לא רואה, אין לו כיפה שננח, ואין לו פאות, המכונות גוזמבות, ו... לא יודעים שהוא ברסלבר, אני אפילו לא יודע אם הוריו יודעים שהוא ברסלבר. הוא ברסלבר סמוי. ופעם אחת הוא חמד לצון, הוא סיפר לי, הוא גר ביישוב מפורסם, לא אזכיר שמות, שיש בו הרבה הרבה רבנים. אז הוא בתפילת מנחה של יום חול, עמד מחוץ לבית הכנסת, וכל מי שיצא, כולל כל הרבונים וכולי, שאל אותם, תגיד לי, מתי פעם אחרונה דיברת עם השם יתברך? אני מזכיר, הסיטואציה שהוא יוצא מתפילת מנחה. כולם סיימו להתפלל. ואחד אמר לו, תעזוב אותי עם השטויות שלך, אני לא ברסלבר. אחד אמר, אני רציתי לדבר, אבל אין פה יער להתבודד. אחד אומר, תעזוב, כאילו מה שנקרא, כולם ערכו אותו. עכשיו אמר, אני לא הבנתי, כאילו מה עשינו עכשיו בבית כנסת? סיימנו תפילת מנחה לפני חי שניות, לא עברו חי רגעים. אבל זה לא תודעת נוכח. אולי הם לא באו להתפלל, הם באו להיות מפוללים, זה כבר חילוק בריסקאי, אבל אני לא עוסק בזה כרגע. אז בואו נראה מה כותב הרב קוק זצ"ל במקור ח' שורה 155, על הנטייה, על המשיכה לפנימיות התורה, ממליץ בחום לכולם להסתכל בכל הפרק בפנים, פרק י' באורות התורה, שעוסק בדברים הללו. שואל הרב, מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? שהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, מתעלה ומתגברת, עד שלא תיתן מנוח לנפש, ואינה מסביעה את חפצה בשום תוכן רוחני וקדוש בעולם, כי אם העיסוק בפנימיות התורה, אני מדלג לקטע המודגש הבא, אם רואה אדם שלימודו בסתרי תורה מקדש אותו, מעלה את רוחו, מקרבהו לקדושה בהרגשת לב, בשכל פנימי, ומהלימוד הנגלה, כלומר הלכות וכולי, לא פנימיות התורה, אינו רואה את הפרי הנחמד הזה, ולא עוד אלא שאינו מספיק לגרש ממנו את גסות הנטיות שהוא מרגיש ברוחו, אז מופת גמור, כלומר סימן גמור הוא שתיקונו בלימוד החלק הזה של אור התורה הפנימית של חוכמת האמת. ואם בכל זאת יש ספקות, רבי יהודה פתאיה, תלמידו המובהק של הבן איש חי הקדוש, בגדד, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ולאחר מכן בירושלים, עיר הקודש, נפטר בכ"ז באב, תש"ב, 1942 בירושלים, כותב, יש לו פירוש שנקרא בית לחם יהודה, זה בעצם אולי הפירוש הכי חשוב על עץ חיים, זה כמו רש"י על עץ חיים, כמו אתם מדברים על זה על עץ חיים, ספר היסוד של תורת אריזל הקדוש, והוא כותב בהקדמה ככה, מקור ת', והוא אומר ש... לא צריך לפחד, כי לתורת הנסתר יש מנגנון סינון פנימי. והוא כותב ככה, אני כתוב את הקטעים המודגשים, כי רזי התורה דוחים למי שאינו ראוי אליהם. אם אדם מתחיל ללמוד פנימיות והוא לא ראוי לזה, אל תדאגו. האריזל הקדוש כבר ידאג שהוא לא יעסוק בזה. ומזה יש ללמוד שאין לו לרב לדחות איזה תלמיד המשתוקק ללמוד דברי הרב זל. הרב זל זה אריזל, אם לא דקים לי בגבי, אם לא שברור לו, שאינו הולך בדרך ישרה, כלומר שהוא לא מוסרי ולא עוסק מעל פי ההלכות. יען, אם אותו אדם אינו הגון וראוי ללמוד חוכמת האמת, הלימוד עצמו יגרשהו ויפריעו מלימודו. אז אם אני מסכם את הדברים, לפי הפסקה הבאה, פסקה י', שחדי עין יבחינו, שגם בסוף דף המקורות היא מובאת, כי זו פסקה חשובה מאוד, בעבר התנאים ללימוד תורת הסוד, למשל, עד גיל 40, לא עוסקים בתורת האריזל. אני ב-38, מחילה. אבל אני נתלה באילן גדול, כי האריזל עצמו לא עסק בתורה בגיל 40. מאחר ומתי האריזל נפטר, באיזה גיל? 38. 36 הוא הגיע לצפת, 38 הוא נפטר. פעם, לפני הגיל 40, לא היית עוסק בזה. לפני שסיימת את השס, בבלי, ירושה, משוכנוך, לא היית מתעסק בזה. שנקרא מילה קרסו. מי שאין לו קרס, זה... סתם, אני צוחק. אבל אני אומר, זה לא סתם. פעם, התביעה לעיסוק בפנימיות הייתה התביעה של שלמות. והרב קוק מלמד אותנו שבדור שלנו, הוא כותב את זה כבר לפני 100 שנים ויותר, התביעה לא צריכה להיות תביעה לשלמות, כי אם שאיפה להשתלמות. וזה שני דברים אחרים, אחד החידושים הגדולים של הרב קוק, אני חושב, לעניות דעתי הענייה, שלא צריך להיות מושלם, צריך לתבוע השתלמות, תהליך, דרך, התקדמות. תראו איך כותב במקור י', מגמת ההוויה כולה מצד החפץ הכמות האינסופי, כפי היא גלותה לנו, עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית. שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות. ודריכה תדירית לתוספת ברכה, ואף על פי שאין קץ לעילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, מכל מקום כלול בה גם כן, זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית, וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות, וכולי וכולי. עוד שני דגשים, ואז אנחנו נתקדם, לכיוון אחר ונתחיל לסכם את הדברים. יש לנו עד 5:45, נכון? בעזרת השם. אפילו טיפה לפני. מאוד חשוב שמי שעוסק בפנימיות התורה, הרי אמרנו למה לעסוק. אני מקווה שהשתכנעתם, אוקיי? אבל מאוד חשוב שאדם לא יעוף על עצמו. שאדם לא יחשוב, אני הרב המקובל, אני עכשיו בעל רוח הקוטג' ואני רואה ואני זה, או שכולם יקומו לכבודי, או לפחות בפנימיות שלו, הוא לא יתניע את זה כלפי חוץ, כי הוא ענוותן, אבל שיחשוב שהוא, מה שנקרא, כן, וואי וואי וואי, איזה תותח אני. לא אוכל פני הדברים. מקור י' שו"ת רב פעלים, זה רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, שהיה, כן, גם בעל הסוד מרא דרזין, וגם בעל הנגלה, פוסק, גדולי הפוסקים, עד הרב עובדיה, כולם עשו לפיו. בפסיקה שלו בעיראק, הוא דאג לחבר, קבלה והלכה, שזה כיוון שפרופסור קלומן פחות עסק בו, בדברים שלו. אבל זה גם אחת ההשפעות הגדולות של האריזל, זה בעצם על פסיקת ההלכה. ובשוט שם, יש לו שוט שנקרא רב פעלים, ששוט מאוד חשוב בעולם ההלכה, הנגלה, אבל אחרי כל כרך בסוף, יש חלק שנקרא סוד ישרים, שזה תשובות ושאלות שוט, שאלות ותשובות על דרך הסוד. ושם שולח לו שאלה, בחור רב בעיראק, ואומר לו שהוא כבר סיים ללמוד את עץ חיים, ספר היסוד של האריזל 5 פעמים, ולכן הוא רוצה עכשיו להתחיל וללמד את תורת הסוד ברבים, האם זה ראוי או לא ראוי. תראו איך הבן איש חי עושה ממנו קציצות, כפשו אותו. דע לך ידידי, כי אני ידע תהילות לאל, יודע אני בעצמי שאיני יודע כלום. על כן אומר, ראוי אני להיות נקרא יודע, מאחר שאני מכיר האמת על עצמי שאיני יודע. אבל עליך אני אומר שאין אתה יודע, אף על פי שלא ראיתיך, מאחר שראיתי במכתבך שאתה חושב עצמך יודע. איזה דברים כדורבנות, מה שנקרא, הוא שאמרתי קציצות. כן? אתה חושב שאתה יודע? אני הרב המקובל. אם היית מקובל, לא היית פותח את הפה ולא היית מעיד לעצמך שאתה מקובל. אולי היית עוסק בקבלה, אבל זה לא הופך אותך למקובל, כי אתה מדבר על זה. ואם חזרת בתשובה לפני שנתיים, ולפני חודשיים למדת לקרוא ולכתוב, ואחר כך פתחת כולל, למשל עושה קבלת קהל, חביבי, לא בבית ספרנו. אתה לא יודע. מקובל גדול בירושלים שהסתלק מאיתנו לפני 13 שנים, רבי רפאל משה לוריה. היה ראש ישיבת שער השמיים, ישיבת המקובלים האשכנזית בירושלים. והוא היה חסיד סלונים, היה תלמיד חבר של הנתיבות שלום וחברותה של האדמור הנוכחי, רבי שמואל ברזובסקי, בעל הדרכי נועם שליטה. יש לו ספרים נפלאים על פרשיות השבוע והחגים, סדרה של 50 ספרים שנקראת בית גנזי, ספרים שאחותי הכירה לי, לא הכרתי אותם. וממש דבקתי בתורותיו, לצערי הוא נפטר. אז הצגתי, שזכיתי להגיע לבן שלו בירושלים, והוא לא מוכן ללמד פנימיות, אבל הוא מוכן לספר לי סיפורים על אבא שלו. אז מה אכפת לי, סיפורים זה לא רע. הוא סיפר לי סיפור נפלא, שפעם אחת הגיע חסיד סלונים, לפני כמה שנים, לפני 15 שנה, 16 שנה, משהו כזה, לרבי, דרכי נועם שליטה, רבי שמואל ברזובסקי, ואמר לו, אני רוצה ללמוד קבלת האריזה. אמר לו, אני לא יכול להגיד לך, תלך לרב לוריה, תגיד לו שאני שלחתי אותך, ומה שהוא אומר לך תעשה. אז הוא בא לרב לוריה, אמר, הרב שלח אותי, ושאל אותי, ואמר לי שאתה תחליט אם אני ראוי ללמוד קבלה או לא. אומר לו, שימו לב, הבית גנזי, אומר לו משהו מדהים. אומר לו, תשמע, אתה בחור מוכשר, תלמד, תשכיל, תבין, ונניח שתוך חצי שנה אתה כבר תדע כל תורת האריזה לקדוש וכל כוונות הרשש, תוך חצי שנה זה לא מספיק, אוקיי? צריך כמה שנים טובות, אבל נניח אתה מוכשר. ואז יגיע חג הסוכות, ואתה תבוא לשטיבח שלנו של סלונים, לבית כנסת, ואתה תבוא עם הסידור של נער שלום עם הכוונות, ותתכונן איך לנענע את הלולב, זה כוונות מורכבות, במאמר מוסגר אני אומר את זה, ולידך יושב אברמן. מי שכבר 20 שנה יושב לידך, והוא עם הסידור תפילת כל פה הפשוט שלו, ולוקח את הלולה ומנענע אותו כמו מטטה, הוא לא מבין מה הצפון, מה דרום, מה זה מוכין, מה זה מידות, מה זה תללי רוחות וכו', לא יודע כלום. איך אתה תסתכל עליו? אם אתה תסתכל, תגיד לו, נגיד במילים שלי, מי זה הדביל הזה שמנענע את המטטה כמו חסר דעת? או שתגיד, וואו, איזה יהודי של הבעל שם טוב, למרות שהוא לא מבין. איך הוא מנענע בתמימות, ובטח הנענועים שלו הרבה יותר ממני, שאני עם הכוונות. אז אם אתה תחשוב ככה, אתה יכול ללמוד קבלה. אבל אם זה יגרום לך לזלזל באנשים הפשוטים, זה לא בשבילך, תישאר בגמורה. כך אמר לו, בסיפור שלא מופיע באף ספר. עכשיו, מצד שני, חשוב לא להיתפס בענבה של שקר. להגיד, לא, אני לא ראוי, לא תיקנתי, אני עדיין פגום ודברים כאלה, וזה, למדתי מאחד מרבותיי, הרב בינג שליטה, מקובל גדול בבני ברק, יהודי חסידי, תלמיד של הרב אייזנבך, מי שהכיר ראש ישיבת שער השמיים שנפטר לפני כ-17 שנים, הוא ברוך השם, השם יזכו וחיו בחיים, והוא הוציא מחדש את כל סידור הרשש עם פירוש נקודות הכסף, הוא הוציא את זה בנוסח ספרד, שגם אשכנזים כמונו יכולים להתפלל מזה עם הציבור שלהם, ופתח את זה מה שעשה כמו שוטנשטיין לכוונות הרשש, משהו חיבור מדהים. ובהקדמה שלו, הוא כותב, בהקדמה לסידור שמחה שבת, אצל סידור הרשש, כל תפילה זה סידור בפני עצמו. כן, זה לא כמו רינת ישראל, כל התפילות של השנה בעמוד, כל תפילה זה מה שנקרא, זה עמודים, זה חיבור בפני עצמו. אני קורא בקטע השני, בשורה 219. ואם כן, מה לו לאדם להיות עסוק עם עצמו במחשבות הבל, אם ראוי הוא, אם לאו, דאילו השם יתברך לא היה חפץ ממנו את העבודה הזו, לא היה מסובב כלל שיכנסו בשערי החוכמה הקדושה הזאת. וכיוון שזכה אדם ללמוד ולהבין מעט בלימוד הקדוש הזה, בוודאי הוא תיקון נפשו בגלגול הזה. ומה לו פטי בר ולא ידע לעשות חשבונות של הבל על עצמו, אם ראוי או לא, העיקר הוא תיקון השכינה ונחת רוח לשם יתברך. ויראה האדם, האם גם בשערי דברים, שאני מתחיל ללמוד דף יומי למשל, אני אומר כן, עושה שם חשבונות שב, אם ראוי או לא, רק לפתע פתאום בלימוד הקדש הזה עושה עצמו חשבונות, וכולי וכולי וכולי. כן, שאדם לא יחשוב שהוא ראוי, מצד שני שלא ייבהל, ולכן לא לפחד. אני אתן פה עוד סוגריים חשובים מאוד, פה יש פה גם גברים וגם נשים, אז אני לא רוצה לכם את זה יותר מדי, אבל העיסוק בפנימיות התורה מחייב טהרה. פשוטו כמשמעו, נספר לכם סיפור, רק על עצמי נספר ידעתי, הייתי בשיעור א', חשקה נפשי בפנימיות התורה כבר אמרתי לכם, וניגשתי לרב שלי בשיעור א', ושאלתי אותו, האם אני יכול ללמוד פנימיות התורה, אף על פי שאני רווק, הייתי עוד לא בן 19. הוא אמר לי, תקשיב, אני לא מבין בתורת האריזל. אמרתי לו, יאללה, כל הרבנים פה, אני לא מבינים, ואני רואה שכם בספר. אמר לו, לא, אבל אני גם מתכוון לזה. אני באמת לא יודע, אבל יש פה עכשיו רב שהגיע לישיבה, למד בבית אל, ישיבת המקובלים בבית אל בירושלים, הוא מבין בזה, תשאל אותו. ניגשתי לרב, והרב אמר לי, תשמע, תראה, כל מה שנצרח ממך, זה אם יש מה שנקרא תבילת עזרה, לא פותח את המושג הזה כרגע, אז אתה צריך לטבול. ואם לא, לא חייבים לטבול כל מי שמלמוד תורת האריזל. ממש לא, אין צורך, הכל בסדר. נשמע לי מוזר, אבל כך אמר, זה היה בעשרת ימי תשובה, צום גדליה כמדומני. סוכות, הקבלת פני רבו, של מורנו זקן המקובלים, הרב כדורי. אני מגיע לסוכה שלו, לא רחוק תחנה מרכזית, לא רחוק ברחוב רשי, בירושלים, המרחק בערך איפה שהרב בניה יושב, ואני יושב, כמה זה? 2.5 מטרים, 3 מטרים, אפילו פחות. הרב זקן המקובלים, מורנו ורבינו היה מאוד מאוד גבוה, היה 1.92 מטר, ועדים התרבוש, סוכות היה מטלית כל היום, וישב על כיסא מוגבה. וכולם ככה באו להגיד מה שנקרא, הוא נותן לו גוד יום טוב, חג שמח, חג שמח, וללכת ברמה הזו. אני מתקרב מרחק כזה, ואז הרב מחייך, עושה לי, ללמוד קבלה בלי מקווה, ככה צוחק, לקחתי את הרגליים שלי וברחתי, אוקיי? מאז טובל כל יום, לא עושה משחקים, אז זה בדידיה ועובדה, לא מעבר לים, לא אצל הרב זבין, מסיפור חסידים, לא במשך שיבוש, אני אומר, רק על עצמי לספר ידעתי. סגרנו את הפינה הראשונה, למה ללמוד קבלת האריזל? מקווה ששכנעתי אתכם, אוקיי? עכשיו השאלה איך. אז יש לנו 20 דקות, אז אני אזדרז. ופה צריך להקדים ולבצע היכרות שטחית וכללית, אני אעשה את זה מאוד מהר, סליחה ומחילה. המושג כתבי האריזל כולל בתוכו המון המון תחומים שונים במרחבי הקבלה של כולם, המחנה המשותף, זה בעצם תורות שהאריזל הרצה, חידש וגילה לנו. האריזל עצמו כמעט ולא כתב, מה שאנחנו יודעים בוודאות, 3 פיוטים לשבת, כן, יש לנו בליל שבת את הפיוט הזמר בשבחין, שבת בבוקר יותר מוכר, הסדר לסעודתה, ויש לנו בני חלה, סעודה שלישית, וגם על זה יש אומרים שלא הוא כתב אותו, שזה דיון בבן איש חי, לא נעסוק בזה כרגע, כמו כן, מה? יום זה לישראל נכתב במאה ה-13 בסוריה, ואחרי זה במאה ה-17, הוסיפו, ומי שהוסיף היה גאון, הוא עשה סטארט-אפ, נעשה ראשית אבות, אני יצחק לוריה חזק בן 6, נכון? יצחק לוריה, רבי יצחק לוריה, והאריזל, וכולם יכניסו אותו לסידור, והלך לו. אבל האריזל לא כתב את זה, אוקיי? אבל זה נושא להרצאה אחרת, סך הקישור ביוטיוב על שיעור שעברתי בנושא, בהזדמנות. בכל מקרה, שאנחנו חייבים לרוץ, יש לנו שער כתיבת יד מורי, הכתבים שהאריזל עצמו כתב, אנחנו יודעים בוודאות שהוא כתב את זה, כתב את זה במצרים, זה כתבים פחות מפותחים, בעיקר ביאורים על הזוהר, שהאריזל גילה את הכתבים עם סוחר עתיקות על גדות הנילוס, שם הוא למד אצל דור בליסל האשכנזי, בעל השיטה מקובצת, לא עוסק בזה כרגע. העיקר אצלנו זה האריזל בצפת. הוא הגיע לפה כנראה לקראת פטירת הרמ"ק בכ"ג בתמוז ה-ש"ל 1570, כאשר בה' באב ש"ב 1572, כעבור שנתיים, הוא נפטר. אבל רק כעבור חודשיים מפטירת הרמ"ק מגיע אליו רבי חיים ויטל, שכבר היה מוסמך והיה תלמיד חכם גדול, לא מבוגר מאוד, היה בשנות ה-20 לחייו, כן, בין 28 כמדומני, או 22, אני לא זוכר כרגע, ובעצם האריזל גילה את תורתו בעיקר לו, ולעוד חבר שנוכרים גורי הארי, אבל הוא רק לאריזל נתנו של לכתוב את הדברים. אחרי פטירתו של האריזל, פטירה פתאומית, רבי חיים ויטל לא מסכים להראות את הכתבים לאף אחד, ובעצם עורך את הכתבים בשלושה שלבים. השלב הראשון, מה שמכונה קונטרס הקיצור. קונטרס הקיצור זה בעצם כתבים, מחברת אישית, סיכומים, כמו שעכשיו הרב גד רושם הערות פה על הזה, הוא רשם לעצמו, מה שנקרא, לשימוש עצמי תוך כדי השיעור, כמובן להבדיל, לא זה, אוקיי? אולי קטע דומה למרוכו, אבל אני ודאי לא אריזל. כותב הערות, כותב לעצמו ואז הוא עורך אותם. שלב ב' זה באמת לקוח לו 20 שנה, הרחבה והעמקה של כל קורס הקיצור שהוא מרחיב, בונה שיטה משוכללת שלמה במשך 20 שנים, זה מכונה מהדורה בטרה. ובשלב ג' בעצם לוקח את הכתבים של מהדורה בטרה ועושה עריכה אחר עריכה ומתרץ ומקשה ממקורות שונים וכו' וכו', זה מכונה מהדורה בטרה דה בטרה, או בכתבים ממתף, שזה מהדורת עניינה. כל המקומות שיש בעץ חיים, ממתף, זה מהדורת עניין, זה העריכה השלמה ביותר. איך זה הגיע אלינו? בתחילה מערך הוא מסרב, 15 שנה אחרי פטירת אריזל, 1587, אחרי שרבי חיים ויטל בורח, הוא חזר לצפת ונמצא פה אצל אחיו, הוא חולה. במשך שנה שלמה הוא שוכב מחוסר הכרה בביתו, בבית של אחיו, ומי שמתעורר זה אמרה דאטרה של צפת, אז כמו היום, אמרה דאטרה רציני ומקורי, מחובר לעשייה, כל הוא רבי יהושע בן נון, לא מהתנ"ך, אבל זה השם של רבי יהושע בן נון, והוא שומע שמערכו בבית של אחיו מחוסר הכרה, והוא משלם כסף לאח של מערכו, ומביא איתו סופרים, והם לוקחים לשלושה ימים, הם נכנסים בעצם לחדר שלו, הוא סוחר 100 סופרים, 100 סופרי סתם, שבעצם יוציאו את הכתבים, הוא מביא להם 600 דפים, מתחת למיטה של מערכו, תמיד אנחנו כל מקום עם המעטפה של הכתבים, מזוודה, זה נקרא תר ניירים, תר גימטריה 600, וכל אחד מהסופרים, בעצם הצליח להעתיק 6 דפים במשך 3 ימים, וזה תר ניירים, וזה מהדורה בתרה. ככה, מיד, יום למחרת, שמחזירים את הכתבים, מערכו התעורר. אוקיי? החלים למחרת, כנראה זה היה משמיים, וככה התחילו להפיץ את כתבי האריזל. שלב ג' מהדורה בתרה, דבת מהדורת עניין, מעולם לא הופץ, עד שהמערכו נפטר בדמשק, תפרי שפי, למד בניסן, 1620, רבי יעקב צמח בירושלים, ורבי אברהם אזולאי וחסר אברהם מחברון, 20 שנה אחרי פטירת מערכו, עושים כוונות ייחודים, עליית נשמה, מקבלים אישור משמיה להוציא את הכתבים. יש מחלוקת אם הלכו לצפת או הלכו לגניזה בבית אלמין בצפת, או הלכו לדמשק, לקבר של מערכו. אני אוהב את הגרסה יותר צבעונית, שהלכו לדמשק, פתחו את הקבר של מערכו, ראו את מערכו שגופתו שלמה, פניו הדמומיות, חייך לעברם והכתבים מתחת לידיים שלו, כמו בצוואה, פתח את הידיים. הם התחילו להוציא את הכתבים, עד שבשלב מסוים סגר את הידיים ונהיה רציני והם ברחו. אוקיי? מה שהם הוציאו משם זה כתבים של מהדורת עניינה, הספר המפורסם זה אוצרות חיים, שזה כשמו כן הוא אוצרות של חיים של רבי חיים ויטל, שזה המהדורה השלמה. פחות או יותר זה ההבדל בין הדברים, לא נעסוק פה בהבדל שנייה, עד כאן הרקע ההיסטורי. מה שאני רוצה זה כן להתייחס גם לחלוקת הכתבים. יש המון שיטות, זה כתבים שונים, מהדורות שונות, אנשים שונים ערכו אותם אחרי שמערכו נפטר, בנו רבי שמואל, המכונה מהרשו, המשיך את עריכת הכתבים. יש לנו כתבים רבי ישראל סרוג, שאו מגורי הארי או תלמיד גורי הארי והפיץ את זה לאירופה. יש לנו כתבים שונים. אחד השיטות, בישיבת הרי מלמדים ככה, אני לא מסכים עם הגישה הזו, אף על פי שיש לה בסיס, זו שיטה שפיתח אותה רבי יוסי אביבי, מגדול חוקר הקבלה בדורנו, והרב יעקב משה הלל שליטה מחברת אהבת שלום ירושלים, שהם מחלקים את הכתבי הארי בצורה אקדמית ל8-9 שמועות. בהתחלה, כל שמועה זה הרצאת הדברים במהלך אחד. אוקיי? ולמה צריך לעשות את זה ככה? כי יש הרבה סתירות פנימיות בכתבי האריזל. אז שלומדים שפה מהלך כרונולוגי, בהתחלה לימד אותם ככה, כמו בצל, אחרי זה אלה רמה, שמועה ראשונה, שנייה, רביעית, חמישית, עד ההרצאה הסופית, ענייני השבירה והתיקון והצמצום ואק, אדם קדמון, ואז הוא נפטר, אז זה עושה סדר בעניינים, ואז לומדים לפי סדר השמועות, ואז יש פחות סתירות וכולי. אני חושב שבפעם הראשונה זה לא נכון ללמוד את זה, כי ככה הרבה, 20 שנה ללמד את הכל, עד שתגיע לדברים הבסיסיים, עדיף ללמוד כמו הספרדים, להתחיל מאוצרות, לקבל את הכל, ואז יצלול בעיון הדברים. אני כן רוצה להציע הצעה אישית, איך לחלק את סוגי הכתבים לפי נושאים. אז אני חילקתי לעצמי לחמישה נושאים. יש לנו כתבים שעוסקים בתיאור השתלשלות, כלומר, מי האינסוף ברוך הוא עד הקליפות, עד העשייה, זה מכונה האילן הקדוש. נמצא בקטגוריה הזו את עץ חיים, ספר היסוד, אוצרות חיים, מבוא השערים, שער ההקדמות. אני מקווה שהדברים אומרים לכם, ואם לא, אז פעם תזכו. החלוקה, הקטגוריה השנייה זה ביאורים על פסוקי התורה, יש בזה ליקוטי תורה, טעמי המצוות, שער הפסוקים, שער המצוות. קטגוריה השלישית זה כל מיני ביאורים של האריזל למאמרי חז"ל בגמרא ובזוהר. למשל, שער מאמרי חז"ל, שער מאמרי רשב"י ודברים כאלה. הקטגוריה הרביעית זה כוונות, שזה בעצם שער הכוונות, או בוורסיה האשכנזית שלו, פרי עץ חיים, שזה כוונות ימי השבוע והחגים. חשוב לציין, שער הכוונות לא הגיע לאירופה עד שנות ה-70 של המאה ה-19. כלומר, רק אדמו"ר הרש"ב ועל הרייט ורבי ראו שער הכוונות. בעל התניא, בעל שם טוב, לא ראו שער הכוונות. הם ראו פרי עץ חיים. אוקיי? יש קצת הבדלים בין עץ חיים לשער הכוונות, חשוב לציין את זה. ויש קטגוריה חמישית, יש לנו נושאים שונים, שזה שער הגלגולים, שער רוח הקודש, שזה דברים בפני עצמם. אני אתן דוגמה יחס בין הכתבים. הזוהר הקדוש מבחינתנו החלקים הסודיים שלו, עדרא רבה, עדרא זוטא, ספר דצניות, עדרא דמשכן, סבת המשפטים, זה בעצם התנ"ך של הקבלה. עץ חיים זה כבר הגמורה, זה הגמרא, זה השקלא ותרא, סוגיות היסוד. מה זה שאר הכוונות? לדעתכם? זה השולחן ערוך, או הקיצור שולחן ערוך, זה הלמעשה, זה הדברים, זה. אפשר פה עוד להרחיב על מה ההבדל בין מקובל לבין מכוון. בהזדמנות אני מדלג על זה. עד כאן כתבי האריזל, ועכשיו אף אחד לא חולק מה האריזל אמר, הדברים ברורים, יש לנו שש סוגיות יסוד בעץ חיים, לא נכנס לזה כרגע מקוצר הזמן. מה שכן, יש מחלוקת איך לומדים את תורת האריזל. כולם יודעים, האריזל אמר עץ חיים, ניקח עץ חיים לדוגמה, אוצרות חיים, אבל איך לומדים את זה? ופה באנו למחלוקת בין שתי סיעות של גדולי עולם. סיעה ראשונה אומרת שאת כתבי האריזל צריך ללמוד ולהבין כמו שהם. כלומר, דברי האריזל באים לפרש את המציאות העליונה כמו שהיא, ולכן צריך ללמוד את זה כמו שזה. למשל, אנחנו יכולים להבין כתבי האריזל באמצעות כתבים אחרים של האריזל, ותו לא. זהו, מי נמצא בסיעה הזו? זה בעיקר, גם פה יהיה כמו בעלי התוספות, יהיה קושיות ממקום למקום, וסתירות ויישובים, שקלא וטריא, אבל העיקר זה כתבי האריזל עצמם. החיבורים הם יהיו פירושים על כנושאי כלים. מי שראש וראשון השיטה הזו זה כמובן בית מדרשו של הרש"ש בשלום שרעבי, כ-150 שנה, יותר מ-160 שנה אחרי האריזל הקדוש, אפילו קצת יותר, ובעיקר בתי מדרשו ספרדים, אוקיי? הגישה השנייה, העשייה השנייה, בעצם סוברת שהאריזל גילה את מהלך ההצלה, אבל הוא לא גילה את הסוד והכוונה. הוא דיבר במשל ונמשל, גילה רק את המשל, אבל לא את הנמשל. אנחנו צריכים להשלים את החסר ולבאר את משמעות דבריו. מי שנמצא בעשייה הזו, שבדרך כלל הם לא כתבו פירושים על, אלא חיבורים עצמאיים, זה פה אנחנו נמצא את הרמח"ל. קדם לו רבי אברהם דהירירה באמסטרדם, לפני כן, שומר אמונים הקדמון, הבעל שם טוב הקדוש, הגר"א, בעל הסולם, הרב קוק, הלשם, שמתם לב, גם הגר"א וגם הבעל שם טוב, אנשים שחולקים בגישה שלהם, אבל כולם סוברים שהאריזל זה משל. הבנת הנמשל, אולי יש מחלוקות. בעצם ניתן לומר בחיתוך גס מאוד שיש לנו עכשיו, אם אמרנו שיש לנו שתי סיעות איך ללמוד את האריזל, איך להתייחס לכתבים, אבל יש לנו גם שלושה כיוונים מה אני עושה עם מה שאני לומד. השיטה של הרמח"ל והגר"א ובית מדרשו של הגר"א ועוד, אני רק פה דמויות בולטות, זה בעצם משל ונמשל, זה להבין את המציאות האלוקית העליונה ואת ההנהגה של המציאות הגשמית. יש הנהגת הייחוד, יש הנהגת המשפט, איך השם מפעיל את העולם, איך הוא מתגלה בעולם. כל התור למשל, מה העניין של כל תקופה, מהלך הדורות, זה הרמח"ל והגר"א בעיקר עוסקים בזה. הגישה השנייה זה שיטה של הרש"ש והספרדים, דברים מאוד פשוטים, מאוד פרקטיים, בלי פילוסופיה. תכלס, תורה ומצוות, כוונות וייחודים. בישיבות מקובלים ספרדים, מה עושים שם בעיקר? לומדים איך לכוון, תכלס, מה לכוון במצוות, בתורה, וזה מה זה העיקר. אוקיי? באופן אישי, אני נוטה לגישה השלישית, שיטת הבעל שם טוב הקדוש והחסידות, שלוקחת את כוונת הריזה למקום של הנמשל, נפקמינה לעבודת הנפש, לשפה הקיומית שלנו, וזה לא על חשבון עיון במקורות של הרש"ש או של הגר"א והרמח"ל, אבל זה הוריד את זה למעשה. עד כאן עיסוק אודות הכתבים, שגם פה אפשר לחלק את זה לארבעה מרחבים שונים. אני מדלג, אבל העיקר מבחינתנו זה באמת שהלימוד הוא לא יהיה טכני ומצומצם, כי אפשר ללמוד כוונות ואתה כמו רובוט. אבל איפה הלב? כן.
זה הביקורת של הרב קוק, לא?
בדעה מסוימת, כן.
איפה הרב קוק?
הרב קוק לדרכו, הוא גם השיטה של הרמח"ל והגר"א, עוסק הרבה בכתבים בתיאור ההבנה ההיסטוריוסופית, וגם בחסידות, במקום של השפה הקיומית, וכדרכו, כאיש האשכולות שהכל בו, הוא גם עסק בכוונות וייחודים, אם כזה הוא פחות כתב בעניין הזה. אבל אני חושב שפה, ופה אני כן אגיע לנקודה האחרונה, שמתחבט גם לרב קוק, זה איך אני משליך את תורת האריזל לכל מרחבי הקיום שלי, כל מרחבי החיים שם. ובהחלט הרב קוק עסק בנושא הזה, איך הוא פירש את הדור ואת התהליכים שקורים בו. אני אסביר את זה במשל ששמעתי מהרב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, שעוד מעט יום ההילולה השני שלו, כמדומני להסתלקותו, והוא הסביר את זה בצורה של מי שגר בקיבוץ, ואני גדלתי בקיבוץ, אז אני ככה יותר התחבר לזה. והוא אמר, זה משל שבמקור סיפר קצות החושן, רבי אלר הכהן, מגדולי הלמדנים באירופה, שהיה לו ויכוח עם הרבי מזידיצ'וב, גדול המקובלים בחסידות, הדוד של אדמו"ר מקומרנה, למה צריך ללמוד אריזל, או בעל שם טוב, למה צריך ללמוד בעל שם טוב. והוא סיפר, נניח, אדם, בחור קיבוצניק, סיים כיתה י"ב, הלך ליחידה לסיירת מטכ"ל, ואחרי שהוא מסיים 4 שנים ביחידה, הוא אומר, טוב, כל החבר'ה פה הולכים לאן? הולכים למזרח, להודו, אבל אני ממתקל, מה פתאום? אז הוא הולך, אני הולך לארץ האש. שם, למטה, למטה, דרום אמריקה, ארגנטינה. אחרי שנה הוא חוזר, מגיע לקיבוץ, עם שישי בצהריים, הוא אומר, נו, נו, איך היה בארץ האש? הוא אומר, אל תשאלו, אני ראיתי שם חיה, מה זה מוזרה? יש לה ראש של אריה, גוף של שור, כנפיים של נשר. אמרו לו, טוב, בטח לקח משהו וזה, נו, נו, בסדר, שמענו עליך. כעבור שנה, הבחור השני מהשייטת, שייטת 13, אמר, מה, אם הוא במתקל היה, אני לא ילך? גם הוא הולך, הולך לארץ האש. אחרי שנה חוזר לחדור, אמרו לו, נו, ראית את החיה? אל תשאלו, באמת יש חיה כזו? מה, זה באמת ראש של שור, ראש של אריה, גוף של שור, כנפיים של נשר? תראו, זה לא באמת, זה לא בדיוק, אבל זה מדהים, זה ממש דומה. טוב, בחור השלישי כעבור שנה בחלה בגולני. למסייעת, אמר מים, אני בטרמפים, נסע בטרמפים, מגיע לארגנטינה. אחרי שנתיים חוזר לאחד, אמרנו, ראית את החיה בארץ האש? כן, הנה, הנה, מביא את הקיטבג, הנה, הרמתי במכס, הנה החיה, קחו תראו. פותח, שכולם יראו בחדר אוכל. אומר הרבי מזיזיצ'וב, מי זה המטייל הראשון? זה רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. אומר לך, פני שור במרכבה, פני אריה, פני נשר, לא מבינים מה הוא רוצה, מה זה, תמיר ונעלם. המטייל השני זה האריזל הקדוש. לא, זה לא באמת שור, זה לא באמת נשר או אריה. יש פה סימבולים, יש פה הקבלות, יש פה תהליכים, יש פה פרצופים, עולמות, ומסתדר את הכל במערכת שהיא מובנית. ומי זה המטייל השלישי? זה הבעל שטבע הקדוש. אל דבר, הנה, זה החיה, ככה. איך אתה מתנהג לאשתך, איך אתה מתפלל, איך אתה קם בבוקר, הכל בתורה פשוטה ודברים כאלה. ולכן אני חושב שהריבל הקדוש, מה העבודה, היא בשני מעגלים. יש את מעגל הקודש. מעגל הקודש זה מצוות, תפילות, ייחודים. אבל גם אם אדם הולך על פי הנהגה של החפץ חיים, של צריך להשקיע 3 שעות ביום בתפילה, ורובנו לא משקיעים 3 שעות בתפילה, שחרית מחווה וערבית. אם הגענו לשעה ורבע, מצבנו טוב, 3 התפילות ביחד, אוקיי? אבל יש את מעגל החול, מעגל הרשות, מלאכה, עבודה, אכילה, ייחודים, זוגיות. ואני חושב שפה זה האתגר הגדול של האריזל, ולשם צריך ללמוד. מבחינתי ללמוד אריזל זה להביא אותנו למקום שהכוונות הן לא רק מצומצמות לתורה, לתפילה, אלא למצוות. אלא למשל, איך ליצור זוגיות יותר קשובה. איך לייצר הורות שיותר מכילה, שכנות טובה, סבלנות. וזה דברים שאני מקבל בעיקר מתורת האריזל. העניין שהיא קצת תורה חסרה. כלומר, התורה היא מאוד מקודדת. זה מושגים מאוד סתומים שהם לא רישא דלא יתיידע, אדם קדמון, עקודים, נקודים, ברודים, אוזן חותם פה. צריך להבין את המושגים, ואחרי זה להדד את הנמשל שהם, הפי הבעל שטוב, מה שנקרא תורת החבקוק, חב"ד, ברסלב וקומרנה. כן, בא חבקוק ומידן על אחת. חב"ד, ברסלב, קומרנה והרב קוק. איך להוריד את זה? שהם עוזרים לנו לפרש. הרב צבי יהודה אמר שכל הכתבים של אביו הרב קוק זה פירוש על תורת האריזל, מה שהוא לא חלק על האריזל בשום מקום. וזה כל התהליך ב-500 שנה מאז האריזל, איך אני מתרגם את הנמשל לחיים שלנו. אפשר לראות במקור י"ג י"ד שלא נקרא אותם, שזה עדויות של אדמו"ר מקומרנה, שהוא מספר שהבעל שם טוב פגש את האריזל. איך הוא מתאר את זה אני לא יודע, כי הם חיו ב3 תקופות שונות. אבל הוא אומר לו, תגיד רבי יצחק אריזל הקדוש, למה כתבת הכל על דרך העבודה? כלומר, למה יעשה? אז הוא אומר לו, אם היה לי עוד 2 שנים, הייתי כותב הכל על דרך העבודה. כלומר, וזה השליחות שלנו, להביא את המקום של האריזל והכוונות, לא רק לחד דודי בבית כנסת, אלא גם ליום שישי לפני הבית כנסת, שמנקים את הרצפה ומקלחים את הילדים וצריך לארגן והכל, להביא את זה למקום. ולכן אני חושב שהאתגר שלנו זה באמת כן לעבוד בשיטה של המשל והנמשל של החסידות, להגיע למקום הזה ושזה לא יהיה בצורה שאני מדבר על, אלא בצורה בעיקר שאני חי את זה. אני אסיים, יש בסיפורי מעשיות, תראו מקור ט"ו, שזה שורה 255, זה הסיפור הראשון, אני אגיד את זה במילים קצרות, למלך היו 6 בנים ובת אחת, המלך היה עצבן, כנראה לא למד תורת האריזל ולא ידע שמי שכועס, כן, היה לי פעם בחור, שהוא החליט שהוא, אני חושב שאני גוזל 30 דקות, אבל סיפור זה לא על חשבון הזמנים, בסדר? שהוא החליט שהוא עושה תיקון שובבים. מי שפגם בברית צריך לעשות 84 תעניות, פידה לתעניות. היה אברך צעיר, פידה לתעניות, צריך להתענות. כן, עד צאת הכוכבים, ואז הוא, אחרי חודש הוא כבר מתענה, כבר עשה כמעט 30 יומים, הוא חזר הביתה, ואשתו לא הכינה את הקוסקוס בזמן, והוא רעב, אז הוא התעצבן עליה וזרק את הצלחת, ואז שלום בית, דיברו איתי. אז אמרתי לבחור, תקשיב, אתה מקובל אלוקי, אני לא בדרגה שלך, אבל פעם למדתי באריזל, שאומנם על הברית צריך פידה לתעניות, אבל מי שכועס, צריך להתענות קוף נון א' תעליות, 151 תעניות. אז יופי, תיקנת את הברית ועכשיו התחייבת עוד דיאטה? כאילו, שחרר, מה זה? אוקיי? מה הקטע? אז המלך התעצבן על הבת שלו, אמר, יהי רצון שהלא טוב ייקח אותך, ואת יודעים מה קרה, הלא טוב לקח אותה, ועכשיו המלך התחרט, כן, ואז השני למלכות, המשנה למלך, אומר, אני, מה שנקרא ביטוח 69 של הראל, אני אחפש וימצא אותה. ואז הוא מגיע לארמון של הלא טוב, יש שם חתונה, בופה, והוא רואה את הבת של המלך. הוא אומר לה, אתה הבת של המלך, בוא אני אקח אותך. אמר, אתה לא יכול לקחת אותי. סקלו בפנים, אני לא קורא. אתה רוצה לקחת אותי, אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך במשך שנה אחת ללכת למקום רחוק, וכל השנה רק להתגעגע, להתגעגע, להתגעגע. ורק אז תוכל לחלץ אותי. ונשאלת השאלה, למה? קח את הג'יפ, תברח איתה. אז התשובה היא מאוד פשוטה. זה לא כתוב, אני חושב זה הפירוש שרבנו התכוון לזה, רבי נחמן. אתה לא יכול לבוא כאיזשהו נתין זר, משלחת חילוץ או חוקר אקדמאי, ולבוא לחלץ אותי. אתה צריך שנה להתגעגע שהסיפור שלי, המצוקה שלי, תהיה המצוקה שלך. שיהיה פה הזדהות שזה יהיה הסיפור שלך, ורק אז תוכל לפדות אותי. ואם זה לא הסיפור שלך, אז שחרר. לכן, כשאני לומד אריזל, אני לא מדבר על. חתי זה הסיפור שלנו. עולמות התוהו, השבירה, שאני לומד על הצמצום, אז איך להיות אדם מאמין בהסתר פנים. ליקוטי מורן סמך ד' שם שם. כשאני מדבר על כאוס, מצבים של כאוס בחיים, אז יש לי שעת השבירה ונותן לי כלים איך בונים, הופכים מפרצופים שבורים, חד שמחה, לפרצופים מתוקנים עם שלושה קווים, של איזונים, של לא כל חוכמה אצלי, של צריך איזונים ובלמים. ויש המון 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 מה לדבר בגישה הזו, אבל אני חושב שזה מה שאריזל רצה, לתרגם את הכל לעבודה, אבל שזה לא יהיה דיבור אקדמאי, שאומרים שאוניברסיטה זה קיצור, אוניברסיטה אחרה. אני לא חושב שאוניברסיטה אחרה, אחרת לא הייתי פה. אני חושב שאוניברסיטה זה כלי נהדר וחשוב, כל זה עושים אותו בקדושה וטהרה כמובן. אבל באוניברסיטה מדברים על, החוקר חייב כדי להיות חוקר כמו עיתונאי, להסתכל מהצד. אבל באריזל אני לא יכול לדבר, אני צריך לחיות את. אומרים, הפרצוף המרכזי זה פרצוף זה. נכון, מה זה ראשי תיבות זה? זה ארן פין. אבל זה גם ראשי תיבות, זה אנחנו. כאילו שאני עומד על פרצוף זה, אני עומד גם עליי. עליי, על הזוגיות שלי, על ההורות שלי. על היחסים עם ההורים והאחים והתלמידים, החברים והקהילה והשכונה. וזה היופי של למה ואיך צריך ללמוד תורת האריזל. יש לי עוד, גזלתי לכם דקה, אז אני אגזול עוד חצי דקה על סיפור. סיפור לא סיפור חסידי, סיפור ליטאי, אמיתי שגם קרה באמת, על רב אברום שפירא. מרן הרב הראשי, יושב את מרכז הרב, ובשנים האחרונות לחייו, אחד האברכים במרכז, אברך בן 30, אמר, אני אברך, אברך, אברך. איך אני אצא ממה שנקרא מגזרת האברכות? אני אכתוב ספר, הספר יתפרסם, ואז אני רב גדול. אבל איך הוא יתפרסם? אני אבקש מרב אברום הסכמה. אז הוא ניגש לרב אברום אחרי שחרית, אומר לו, רב אברום, כתבתי ספר, אפילו לא יודע על מה, אז מה אתה רוצה ממני? רב אברום היה לו חוש הומור, מה אתה רוצה ממני? שהרב יכתוב הסכמה. אומר לו, אבל לא קראתי את הספר, מה לכתוב? אומר, תכתוב שאין לך זמן, אבל אתה מכיר את הרב המחבר, ואתה סומך עליו, וכל מי שיקנה את הספר יביא ברכה על ביתו. טוב, ושיפוצו וכולי וכולי. רב אברום אמר, אוקיי, לך תביא לי דף מהמשרד של הבלנק הרשמי, יושב, כותב, אומר, ויהי רצון שיפוצו מעיונותיך פנימה. כמובן, המשיח אמר לבעל שם טוב, שיפוצו מעיונותיך חוצה. הוא אומר, אז הוא התחיל להעלב, מה הרב, אתה אומר לי לגנוז את הספר? הוא אומר לו, לא הבנת. בזמן הבעל שם טוב, הפצת הפנימיות הייתה תלויה בספרים, חוצה. זה היה מאוד יקר. היום החוכמה, כל אחד כותב, מוציא, מדפיס בשקל, זה לא בעיה. מה עיקר האתגר? הוא אומר, להפיץ פנימה. לא להפיץ החוצה, להפיץ פנימה ללב. אז אני בירכתי אותך שאתה שלך הגיע פנימה. אז אני מקווה, לא יודע מה אתם מהלימוד שלנו, אבל אני מקווה שדברנו, מה שנקרא, לא יפוצו החוצה. יפיצו פנימה ונזכה להידבק בתורתו של האריזל, לא רק להלכה, אלא גם למעשה, מחשבה ודיבור, בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.